רדיקל, בית לשם שנייה. אני רוצה להזמין אתכם לערב בלי טלפונים במוזיאון תל אביב. רדיקל משתלטת על המוזיאון ביום רביעי, 10/9.
שם במהירות 1.5 להדגיש עד כמה האירוע הזה עשיר בתוכן.
לייט נייט עם ג'רמי פוגל, סיאנס עם מישל פוקו בהנחיית עומר בן יעקב, תמת רטקו בהנחיית עודד בן יהודה, תת המנית עם אלכס פורפור, די ג'י של יער הגול, עמדת צילום של אלה בר, אמבטיה תדרים, מחווה לג'ון ווטרס בהנחיית זוהר אורבך, תת המנית עם יובל פלוטקי, פוקה פסיכדלי בהנחיית דוקטור רן ספיר. בקיצור, אם אתם
יש קוד הנחה?
בטח שיש קוד הנחה. רדיקל, בעברית.
נתראה שם, מפתח יהיה, אני יהיה.
אלי לובה? אלי, תבוא. רדיקל, בית לשם שינוי.
היום אנחנו נדבר על מה השמאל הישראלי יכול ללמוד ממלחמת האזרחים האמריקאי. כמו שהבטחתי בפרק הראשון, יהיו הרבה פרקים שאני אנסה ככה לספר סיפור על ההיסטוריה האמריקאית, על הקפיטליזם העולמי, ובעצם לחבר את זה לקשיים ולבעיות שיש לנו פה בארץ. אז אני אעשה את זה גם היום עם הפרק על מלחמת האזרחים. היום אני אשיר את ה... אני אחבר את הנקודות בצורה אולי יותר בוטה ממה שאני עושה בדרך כלל. אני לא אשיר את זה לדמיון שלכם. בגדול המטרה פה היא לנסות להבין, קודם כל, איך לעזאזל נגמר העבדות בארצות הברית, ואז לנסות משם להגיד משהו על איך בלעזאזל אפשר לסיים את הכיבוש פה בארץ. נכון? עבדות, כיבוש, שני דברים מאוד שונים, ארצות הברית, ישראל, שני מדינות מאוד שונות, אנחנו לא ב-1861, ועדיין אני חושב שבדמות של אברהם לינקולן, ובכלל בפוליטיקה של המפלגה הרפובליקאית החדשה בתקופה הזאת, יש הרבה מאוד תובנות לשמאל וגם לשמאל מרכז, על איך בעצם אפשר להביא לסוף של הכיבוש.
דוקטור אלי קוק, בלי אורחים, בלי שאלות, בלי בולשיט. הרדיקל.
עוד לא התחלנו את הפרק, ואני מרגיש שאולי זה פרק מגלומני קצת. כאילו תמיד מרגיש שפה, אתה יודע, כמובן אנחנו בבית רדיקל, ויש תקווה ורואים רחוק וזה, אבל לא יודע, אמריקה זה איזה רומנטיקה אחרת, משהו ש... איך אנחנו ניישר קו עם זה?
אני רק יכול להגיד לך, שאם היית בא לאנשים ב, לא יודע מה, 1855, 5 שנים לפני מלחמת האזרחים, והיית שואל אותם, מה אתם אומרים? העבדות תסתיים בקרוב? הם היו צוחקים לך בפרצוף, והיו אומרים לך, אין מצב אחי, הדבר הזה הולך להישאר איתנו לנצח, השחורים הם לא יכולים להיות חופשיים, וגם אם הם יהיו חופשיים, הם בטח לא יכולים להיות כאן, אנחנו עוד נדבר על זה המון. ובאמת תוך זמן מאוד קצר, דברים מאוד 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 השתנו. צריך גם להגיד שבסופו של דבר, המלחמת האזרחים סיים את העבדות האמריקאית ומתו 750 אלף אנשים לפני כן, ואז אני ממש לא חושב שהלקח שצריך להיות פה זה מלחמת אזרחים. ממש לא. אבל אני כן חושב שבמיוחד בדמות של אברהם לינקולן, יש טקטיקה פוליטית בשביל לנסות להתמודד עם סוגיות כאלו. ואני חושב שהמסר העיקרי שלי היום הוא שאני מרגיש בשנים האחרונות, וזה דבר מאוד מצער, ברור שיש אנשים שחושבים שהכיבוש זה טוב, חושבים שזה צריך להישאר ככה, וצריך, ולעולם לא יכול להיות מדינה פלסטינית ליד ישראל וכו' וכו'. אבל אני חושב שיש קבוצה גם מאוד גדולה, שהם לא נגד השלום, הם לא נגד שני מדינות, הם פשוט, קודם כל לא חושבים שהדבר זה ריאלי, לא יכולים לחלום דבר כזה, ודבר שני, אין להם זמן, או אין להם את היכולת, או אין להם את הפנאי בכלל להתעסק בשאלות האלה, כי, אתה יודע, החיים עצמם, הם לא סוגרים את החודש, הם מתקשים מבחינה כלכלית, יש להם הרבה חרדות אחרות, יש להם הרבה בעיות בפוליטיקה האמריקאית, הם לא אוהבים את ביבי, וכל מיני דברים אחרים. ואני חושב שבסופו של דבר, מה שאברהם לינקולן הצליח לעשות, זה בעצם ליצור נרטיב סביב העבדות, שלא היה נרטיב של חייבים לעזור למסכנים השחורים האלה, אלא, תקשיבו, העבדות הזה זה רע בשבילכם, זה פוגע בכם, זה פוגע בדמוקרטיה שלכם, זה פוגע במצב הכלכלי שלכם, זה פוגע בעתיד של הילדים שלכם, ובזה הוא הצליח בעצם לגייס הרבה יותר אנשים למטרה שלו. זה לא שהוא ויתר על המסר המוסרי, ואנחנו נראה את זה, אבל עדיין, הוא הצליח בעצם לגבש איזשהו נרטיב, יש כאלה שיגידו אולי אפילו שמרני מדי, אבל מאוד פרגמטי שדיבר אל הציבור האמריקאי, כי בסופו של דבר, בעיניי הבעיה כרגע היום, זה שאם אני חושב מי הם בעצם האנשים שמתנגנים לכיבוש, הרבה פעמים זה כזה מצביעי מרץ, כזה עשירון 9-10, כלומר זה אנשים שהחיים שלהם סך הכל טובים, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם להתעסק בסוגיות האלה. ולעומת זאת, אני חושב שבגלל זה, זה לצערי הרב, זה הפך להיות כמעט נושא אליטיסטי, כלומר, אתה מדבר על הכיבוש, או אתה מדבר על זה, זה אליטיזם, זה כזה, למה אתה לא דואג לעניים שלנו, למה אתה מתעסק בצורות של אחרים וכולי. ולכן אני חושב שבשביל באמת להפוך את הכיבוש לנושא יותר עממי, לנושא יותר, אתם כבר יודעים איזה מילה הולך להגיד, פופוליסטי. יש לנו דבר אחד או שניים ללמוד מ-Honest Abe. טוב, אז אנחנו לא ניכנס פה לכל ההיסטוריה של העבדות, יש לנו עוד מספיק פרקים להקליט שנדבר על העבדות אמריקאית, אז כאן אני רוצה באמת להכניס אותנו ישר למצב שהיה בארצות הברית בעצם ערב מלחמת האזרחים. ובעצם המצב אז היה שאנשים היחידים שבאמת התנגדו בצורה נחרצת לעבדות, היה מה שאני הולך לקרוא בפרק הזה, השמאל הרדיקלי, אוקיי? בארצות הברית אז קראו להם The Abolitionists, והם היו אנשים שאמרו שצריך פשוט לבטל את העבדות. למי שלא יודע, בכל זאת קצת רקע היסטורי. העבדות האמריקאית בעצם פורחת מההתחלה של הקמתה של הקולוניות האמריקאיות, ממשיכה במאה ה-17, במאה ה-18, במאה ה-19 זה כבר עובדה מוגמרת בארצות הברית, יש מיליוני עבדים בדרום ארצות הברית, אף אחד לא יכול לדמיין לעצמו מצב שבו לא יהיו עבדים בארצות הברית, וגם כאשר אנשים כמו אברהם לינקן, אנשים שהם גדלים באזורים שבהם אין עבדות באילינוי, אבל קרוב מאוד לדרום ארצות הברית איפה שיש עבדות, אפילו האנשים האלו, אברהם לינקן, לא דיבר בעד ביטול העבדות. זה היה נחשב מהלך מאוד רדיקלי, מאוד בשוליים. מה שבעצם אברהם לינקן דיבר עליו, זה משהו אחר, משהו עליך שאתם צריכים להגביל את העבדות. היחידים שבאמת דיברו על ביטול העבדות, היה קומץ יחסית קטן של אנשים, בעיקר מערים גדולות בצפון מזרח, שהם באמת היו רדיקליים במובן הזה שהם חשבו שהעבדות זה קטם על החברה האמריקאית, שהעבדות צריכה להסתיים, ואחרי שהעבדות תסתיים, אז כל השחורים האמריקאים צריכים להיות אזרחים שווי זכויות בארצות הברית, ולהפוך להיות אזרחים ככל האזרחים בחברה האמריקאית. האנשים האלה כל כך התנגדו לעבדות, שהרבה פעמים בהפגנות שלהם היו שורפים את החוקה. למה את החוקה? טוב, מי שלא יודע, פעם בחוקה האמריקאית היה ממש כתוב דברים הזויים, כמו אנחנו נספור שחורים, כמו 3/5 בבני אדם, ולמרות שהמילה עבדות לא מופיעה בחוקה עצמה, היה ברור לכולם בכל מיני דרכים שבהחלט היא מדברת על שיעבוד של אנשים, אז הם היו אשכרה שורפים את החוקה. כמובן שהרבה מאוד מהאנרגיות של התנועה לביטול העבדות של אותו שמאל הרדיקלי, הגיע משחורים. ופה אי אפשר לא להזכיר דמויות כמו פרדריק דאגלס, שהיה עבד לשעבר שברח לצפון, ודאגלס בעצם הופך להיות אחד הקמפיינרים, אחד האבולישניסט, אחד האנשים שתומך בביטול העבדות הכי ידועים בכל רחבי ארצות הברית. באמת, בן אדם מדהים, נואם בחסד. היו אומרים שרק כשהוא היה נואם, אנשים כבר הדעות הגזעניות שלהם היו מתפוגגות חלקית, בגלל שהם היו מבינים ששיקרו להם כל החיים, כי הנה בן אדם שחור מדבר באוצר מילים מדהים, ומשלב שירה ובאמת פיוטיות בנימויים שלו, באמת בן אדם גאון שידע לדבר וידע להרצות לקהלים, אבל בסופו של דבר, חבר'ה כמו פרדריק דאגלס, והאנשים שהוא הקיף את עצמו, היו בסופו של דבר מיעוט מאוד קטן בארצות הברית. הם היו אפילו אנשים די בשוליים של החברה, לא מבחינה כלכלית, הם בדרך כלל היו דווקא אנשים יחסית עמידים, אבל מבחינה הזאת שהם כזו, אוי, אנשים האלה, זה יפה נפש, זה השמאל היפה נפש, הם קצת מנותקים, הם קצת חיים בסרט, זה לא המציאות, זה לא מציאותי, אין מה לעשות, העובדות זה עובדה מוגמרת, ואי אפשר בעצם בלעדיה. רק לתת עכשיו את ההשוואה בין האבולישניסט לבין אברהם לינקן, אז בשנים לפני מלחמת האזרחים, אברהם לינקן הוא פוליטיקאי עולה באילינוי, שהזכרתי קודם, זה מדינה במידווסט, ואברהם לינקן הוא לא מתנגד בשלב הזה לעבדות. יש לו דעה שהיום אנחנו מבדילים, היסטוריונים היום מבדילים בין אבולישניסט, אנשים שהיו מבטלי עבדות, לבין מה שנקרא אנטי-סלייברי. ואנשים כמו אברהם לינקן היו אנטי-סלייברי. זה אמרו זה אומר שקודם כל לא חשבו שעבדות זה דבר טוב. הם חשבו שזה דבר רע. הם חשבו שעדיף היה אם שהוא לא היה קיים. הם חשבו שזה מבחינה מוסרית דבר שהוא לא מתאים לחברה דמוקרטית כמו ארצות הברית. אבל מצד שני, הם חשבו שהעבדות זה בעצם, זה אומר שלאנשים בדרום, לבעלי עבדים, יש רכוש. והרכוש הזה הוא בני אדם. ואנחנו, לא יכולים פשוט לקחת לאנשים את הרכוש. כלומר, זה דבר שכל ליברלי יגיד לך, זכות הקניין, זה הדבר הכי קדוש שיש, מה פתאום שניקח לאנשים את הרכוש. ולכן אנשים כמו אברהם לינקן מאוד לא אהבו לדבר על ביטול העבדות. ואם כבר דיברו על איך העבדות תסתיים, אז הם אמרו שני דברים עיקריים. דבר הראשון שהם אמרו, זה שאם העבדות תסתיים, אז זה חייב להיות בפיצוי של בעלי עבדים. כלומר, אי אפשר פשוט לקחת להם את זה, צריך לפצות אותם על זה שלוקחים להם את הרכוש. קיצור, צריך לשלם להם כסף, לוותר על העבדים. והוא פיתח המון תיאוריות בשנים האלה, איך הוא הולך לממן את הפיצוי הזה, ואיך צריך לעשות את זה, ואיך לשלם להם, ואיפה הוא יביאו את הכסף וכו'. הדבר השני שאברהם לינקן אמר באותם שנים, וזה מאוד חשוב, זה שאברהם לינקן אמר שאחרי שנשחרר את העבדים, לא כדאי שהם יישארו בארצות הברית. בעצם גם אברהם לינקן, כמו כמעט כל האמריקאים בתקופה הזאת, בין אם הם היו בצפון ובין אם הם היו בדרום, היו להם דעות, אפשר לקרוא לזה גזעניות, אבל מצד שני זה פשוט המציאות של אז, אבל הם לא חשבו ששחורים ולבנים יכולים לחיות יחד. הם לא רצו גם ששחורים ולבנים יחדו יחד. כלומר, אפילו כשאנחנו מדברים על הקמפיין של לינקן לבחירות לנשיאות, הוא בעצם אומר כמה דברים מאוד פשוטים. הוא אומר, אחד, אני לא הולך לסיים את העבדות בדרום, זה לא מה שאני מנסה לעשות. שתיים, אני חושב שאנחנו צריכים לפוצות אנשים שמבטרים על העבדים שלהם. ושלוש, אני חושב שהעבדים שוחררים צריכים לחזור לאפריקה. אז מה, איך בכל זאת אברהם לינקן הופך להיות המנהיג של המפלגה, שבסופו של דבר יאיים כל כך על המפלגה, על הדרום, שהם יאלצו לעזוב את ארצות הברית? לרצות לעזוב את ארצות הברית? פה בעצם אנחנו צריכים לדבר על מה בעצם הפריע לאנשים כמו לינקן, או יותר נכון, איך הוא חשב שיכול למסגר את העבדות, כבעיה שהיא לא רק בעיה של שחורים, אלא בעיקר, לא בעיקר, אבל גם בעיה של הלבנים. ארצות הברית היא מדינה שבה החלק הצפוני שלה, האקלים שם, הוא אקלים שמי שביקר בארצות הברית יודע, הוא פחות או יותר כמו האקלים באירופה. וזה אומר שהחקלאות בצפון אין לה יתרון יחסי לייצר מוצרים או לייצר יבולים שאין אותם באירופה. ולכן כאשר אנשים הגיעו לצפון ארצות הברית, האנגליה, שהיא כמובן האמא שממנה הגיעו רוב האנשים הראשונים לארצות הברית, וארצות הברית כמובן התחילה את דרכה כקולוניה, לא ראו בחקלאות שם איזשהו מודל עסקי שיכול להביא כסף לכל מיני אנשים עשירים, ובמיוחד לכל מיני משקיעים או בעלי הון באנגליה. כי פשוט אפשר לגדל אותם דברים שם. ולכן בסופו של דבר רוב האנשים שמגיעים לצפון ארצות הברית, הם אנשים שחיפשו חופש, שוויון, חיפשו אנשים שלא ירדפו אותם מסיבות דתיות, אבל היו שם מעט מאוד עבדים. רוב מי שמגיע למקומות כמו בוסטון, או ניו יורק, או פנסילבניה, או אזורים אלה, צריך להגיד, היה שם עבדות בהתחלה, אבל מעט מעט מאוד עבדים. בעצם 90% מכל העבדים בארצות הברית לפני מלחמת האזרחים, נמצאים במדינות הדרומיות. הם הגיעו למדינות הדרומיות האלה, בשלשלאות, מספינות מאפריקה, שבעיקר חטפו אותם משם, ועלו אותם לספינות האלה, אבל הם הגיעו למדינות כמו וירג'יניה, וצפון קרוליינה, ודרום קרוליינה, ואחרי זה גם מאוחר יותר מיסיסיפי, ואלבמה, וג'ורג'יה, וטנסי, הם הגיעו למדינות האלו, כי דווקא במדינות האלו לא היה אותו אקלים, כמו שיש באירופה, ושם אפשר בעצם היה להפוך את החקלאות לביג ביזנס, להפוך אותו לעסק שמניב תשואה. אפילו ארצות הברית קמה, מי שלא יודע, האנשים הראשונים שמגיעים לארצות הברית, הלבנים הראשונים שמגיעים לארצות הברית, לפני שהיא כמובן ארצות הברית, זה ה-Virginia Company. זה בעצם אנשים שעובדים בשביל תאגיד וירג'יניה, שהוא תאגיד שמנסה למקסם רווחים, והם רוצים לעשות כסף מהעולם החדש הזה. בהתחלה הם קיוו שיש שם זהב, יש שם כסף, סילבר, לא היה, ומהר מאוד הם מבינים שהיתרון היחסי שלהם שם, מה שהם כן יכולים לעשות, זה לגדל יבולים שאין אותם אירופה, שהיבול העיקרי בהתחלה במאה ה-17, שהעבדים הראשונים הגיעו ב-1619 לארצות הברית, היה טבק, אוקיי? ובאמת, ב-150 שנים ראשונות, העבדות היא בעיקר עבדות של טבק. היה גם קצת אורז וקצת סוכר, אבל בעיקר טבק. ורוב העבדים שהביאו בשנים האלה, שמו אותם במטעי טבק ענקיים, אוקיי? מי שמכיר קצת את האבות המייסדים של ארצות הברית, ג'ורג' וושינגטון, הנשיא הראשון, היו לו אלפי עבדים, הם עבדו במטעי טבק, אותו דבר גם תומאס ג'פרסון, מי שכתב את ה-Declaration of Independence, גם הוא בעצם היה עם מטעי טבק וכולי. מאוחר יותר, כשהתחילו להתפשט גם דרום מזרחה, התחילו גם לעבור לכותנה. בקיצור, שם מתפתח העבדות, שם נמצאים 90% מהשחורים, והם עובדים בחקלאות. והשאלה הגדולה ביותר שהאמריקאים מתחילים להסיק את עצמם, עוד ברגע שבו הם כותבים את החוקה האמריקאית, זה איך אנחנו בעצם נסתדר עם הפערים האלה בין החברות. כי בכל זאת, יש פה הבדלים. יש פה חברה אחת שבנויה בעיקר מאנשים לבנים חופשיים, וחברה אחת שבנויה כמובן עבדים, וגם כמה לבנים רגילים שאין להם עבדים, צריך להגיד שיש המון אנשים בדרום שלא היה להם עבדים, וגם קומץ קטן מאוד של אנשים סופר סופר עשירים, שעשו את הכסף שלהם מזה שהם יכלו להקים מטעי כותנה או טבק ענקיים. ופה זה נקודה קריטית שצריך להבין. עצם זה שלא היה עבדות בצפון ארצות הברית, גרמה לצפון ארצות הברית להפוך לחברה הרבה הרבה יותר שוויונית מהדרום. מדוע? אנחנו לפני התקופה של המהפכה התעשייתית, אנחנו בתקופה שבעצם אמריקאים האמינו שלעבוד בשביל מישהו אחר, זה הדבר הכי בזוי שיש, אוקיי? להיות עובד בשכר, זה פשוט חרה. אנשים כל הזמן אומרים לך למה לעשות, וזה לא חופש. להיות חופש זה להיות בעל רכוש מעצמך, ובעיקר להיות בעל אדמה. להיות אדון לעצמך, להיות חופשי, להיות אוטונומי, זה שאף אחד לא יכול להגיע לך מה לעשות, אין לך בוס, אין לך מישהו שאומר לך לבוא למשמרת בשמונה וכולי, ובשביל החופש הזה, בשביל האוטונומיה הזאת, אתה צריך שיהיה לך חווה משלך, ואתה תוכל אפילו לגדל שם את האוכל של עצמך, ואז בכלל לא תהיה תלוי באף אחד. ובעצם הרעיון הזה הוא קריטי, כי בצפון, בגלל שלא היה עבדות, ובגלל שאף אחד לא רוצה לעבוד בשכר, אז אנשים פשוט, זה הפך להיות חברה של הרבה חוות קטנות, אוקיי? הרבה עיקרים קטנים, family farms, מה שנקרא בארצות הברית. חוות משפחתיות קטנות. ולכן ארצות הברית מתפתחת בצפון כחברה הרבה יותר שוויונית, וגם הרבה יותר דמוקרטית. הדמוקרטיה האמריקאית בצפון בשנים אלו, היא ממש ברמה של כל העיירה, כל אזור, יש להם את הכינוס הקהילתי, המקומי וכולי, לא לדבר כמובן בכלל על המאבק שלהם לשוויון מול הבריטים וכולי. בגלל העבדות, הצפון מתפתח בצורה אחרת לגמרי. יש גם family farm, צריך להגיד, יש הרבה מאוד אנשים בדרום שאין להם עבדים, והם בעצם גם הם ברוח דומה לצפון, של כזה רוצים להיות אדונים לעצמם. אבל הם חיים בצל של קבוצה של אנשים, שאפשר לקרוא להם סוג של אוליגרכיה, של בעלי עבדים מאוד מאוד עשירים. כמו שאמרתי, לג'ורג' וושינגטון, שהיה אחד האנשים הכי עשירים בארצות הברית דאז, היו יותר מ-1,000 עבדים. ולכן, במקום להשתלט על איזושהי חתיכת אדמה קטנה, כי כמה יבולים אתה יכול כבר לגדל, אם זה רק המשפחה שלך שמגדלת את היבולים האלה, לא הרבה. הוא יכל בעצם להשתלט על דונמים ודונמים ודונמים, ולבנות מטעי ענק, שפשוט לא היו קיימים בצפון. שם הכל היה קטן קטן וביזורי, בדרום דווקא בגלל העבדות, ארצות הברית הופכת להיות סוג של אוליגרכיה, קומץ קטן של בעלי עבדים, שיש להם המון כוח. ולכן גם המורשת הדמוקרטית, התרבות הדמוקרטית, פחות מתפתחת בדרום. והרבה פעמים המדינות הדרומיות, בין אם זה וירג'יניה או מיסיסיפי, אלבאמה וכולי, הופכות להיות מדינות שפחות או יותר מי ששולט בהם, זה הבעלי עבדים הסופר עשירים האלה. למה אני אספר לכם את כל הסיפור הזה? כי פה בעצם מגיע הנרטיב הכי חשוב של אברהם לינקן. כי כאשר אברהם לינקן מגיע לעמדה הפוליטית שלו, הוויכוח הכי גדול בארצות הברית הוא לא על האם יהיו עבדים במקומות כמו וירג'יניה או אלבאמה, כי כבר שם ברור שיהיו עבדים. השאלה היא, מה קורה שמתפשטים מערבה? ופה מי שרוצה יכול להסתכל על מפה, אבל בגדול הסיפור של ארצות הברית במאה ה-19, זה מתחילים על קו החוף, ואז לאט לאט, go west young man, ככה אמרו, מתפשטים כל הזמן מערבה ומערבה ומערבה. ופחות או יותר אנשים פשוט, למשל בניו אינגלנד, במסצ'וסטס, אוקיי? בשלב מסוים כבר לא היו מספיק אדמות לכל family farm, אוקיי? כי יש ריבוי טבעי, דווקא ריבוי טבעי יפה. ולכן האבא אומר לבן שלו, תשמע, אם אתה רוצה להיות כמוני חופשי, חקלאי חופשי, אדון לעצמו, מה שנקרא באנגלית the yeoman farmer, אתה צריך לעזוב וללכת להקים חווה משלך מערבה מפה. אוקיי? ולכן למשל הרבה אנשים עברו מניו אינגלנד להקים family farms במה שהיום אנחנו קוראים לו המידווסט, שזה מישיגן, אוהיו, וויסקונסין, גם אילינוי, איפה שאברהם לינקן מגיע ממנו. כלומר, הם לקחו איתם את המורשת של השוויון והדמוקרטיה, והרעיון הזה שהחברה האמריקאית צריכה להישאר חברה ביזורית עם הרבה חקלאים קטנים, ובלי שיהיה קומץ קטן של עשירים ששולטים בהכל. לעומת זאת, בדרום הם גם רוצים להתפשט מערבה. הם גם רוצים, אבל שם זה סיפור אחר לגמרי. שם יש בעלי עבדים שאומרים, וואלה, העסק הזה עובד מדהים, אני מרוויח כסף מדהים, הבן שלי או המשפחה שלי או המשקיעים שלי, הם גם רוצים להקים מטעי עבדים משלהם. ולכן הם מסתכלים על מדינות למשל כמו מזורי, שהם מערבה מארצות הברית, והם אומרים, שם וקנזס ונברסקה, אומרים, וואו, שם אנחנו נקים את המדינות העבדים העתידיות שלנו. ופה בעצם מתחיל ההתנגשות שתוביל בסוף למלחמת האזרחים. כי בעצם השאלה הגדולה היא איך תראה המערב של ארצות הברית. האם היא תהיה מדינות שנראות כמו הצפון, או האם זה יהיה כמו הדרום עם עבדים וכו'. ובהתחלה הפוליטיקה האמריקאית דווקא יודעת בעצם ליצור פשרות, שיוצרים מצב שהדבר הזה לא מתפוצץ למשבר אמריקאי. הפשרה הראשונה המפורסמת זה המיזורי קומפרומייז ב-1820, פשוט פוליטיקאים מצפון ודרום סוגרים דיל, עושים פשרה. אוקיי? מותחים קו במפה של ארצות הברית, אפשר להסתכל עליו, זה הקו בערך באמצע ככה של אמריקה, ואומרים, כל מה שצפון על הקו הזה יהיה מדינות בלי עבדים, וכל מה שדרומה מהקו הזה יהיה מדינות עם עבדים. ומיזורי היה איזו התלבטות. פה אני צריך להגיד גם, כשאתה מגיע בערך לאיזשהו סכום מסוים של אנשים, לא זוכר, 50-100 אלף, אתה בעצם הופך למדינה חדשה. כלומר, כל הזמן מצטרפות מדינות חדשות לארצות הברית בשנים האלה. היום אנחנו רגילים לזה שהדגל האמריקאי נשאר אותו דבר, 50 כוכבים לכל דגל. אבל זה ממש לא היה ככה במאה ה-19. מי שראה פעם את הדגלים של ארצות הברית, כל הזמן מתווספים עוד כוכבים לדגל, כי כל הזמן מתווספים עוד מדינות לארצות הברית. אגב, מזורי הייתה מעל הקו הזה, אבל אמרו, בסדר, אנחנו, הצפון אמר, נהיה לארג'ים, ניתן לכם את מזורי, אבל זהו, מעכשיו, הקו הזה, זה מה שקובע. הפשרה הזאת מחזיקה בדיוק 30 שנה.
הרדיקל.
אז בית רדיקל, איפה שאני נמצא עכשיו, לא רק מקליטים פודקאסטים, ולא רק יש אירועים, אלא אנחנו גם מוצאים ספרים, וספר האחרון שתורגם, זה גם ספר שמאוד יקר לליבי, של סופרים, שאחד מהם גם מאוד יקר לליבי, דייוויד גרייבר ודייוויד ונגרו, השחר של הכל. זה ספר שהוא בעצם, תחשבו על הגרסה השמאלנית של יובל נוח הררי, וקיצור תולדות האנושות, צולל לתוך באמת ההיסטוריות הכי מעניינות, אם אתם כאלה שמתעניינים במה דפק היה פה לפני 300 אלף שנה, מאיפה אנחנו באים, איך היה בני אדם פעם, אז זה ספר שפשוט פותח את הראש, בעצם ספר שמאוד משחרר, כי בעצם ברמה הכי בסיסית, הטיעון הכללי של הספר הזה, זה שתמיד אומרים לנו, גם יובל נוח הררי אמר את זה בספר שלו, שהיה מהפכה חקלאית וזהו, הגיעה היררכיה והגיעה חוסר שוויון, והגיעה הקפיטליזם, ואין מה לעשות, זה הדרך שהייתה, ולעולם לא אוכל לחזור לעולם של הציידים על הקטים, שכולנו היינו שוויונים והכל היה יותר סבבה. אז זה לא שהם עושים רומנטיזציה לעולם של הציידים לקטים, אבל מה שכן, הם אומרים שזה פשוט לא נכון, ההיסטוריה שסיפרו לכם היא לא נכונה, העולם הרבה יותר מעניין, הרבה יותר ביקורתי, הרבה יותר מגוון, האנושות הרבה יותר מעניינת ממה שאתם חושבים, גם אחרי ההפיכה החקלאית, זה לא שכולם פתאום הפכו להיות ביצ'יז של איזה מלך, זה סיפור הרבה יותר טוב מזה, ואני מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה. ואז ב-1850, הדרום, שכבר חש את עצמו בשנים האלה, וצריך להגיד שיש להם הרבה כוח פוליטי גם בוושינגטון די-סי, בגלל כל מיני דברים שקשורים לחוקה, והם בעצם אומרים, לא טוב לנו כבר הדיל הזה, אנחנו רוצים עוד. ובעצם כשמגיע הזמן להפוך את קנזס, שהיא המדינה הבאה בתור להפוך למדינה, פתאום הם רוצים לשנות את חוקי המשחק. ופתאום אומרים, לא, קנזס, למרות שהיא מעל הקו, היא צריכה להיות מדינה שהתושבים יחליטו אם היא רוצה להיות עם עבדים ובלי עבדים. כלומר, מנסים למסגר את זה עכשיו כ-states rights, זכויות של מדינות. אבל בפועל, מה שמנסים לעשות זה לשנות את ההסכם שהיה, ובעצם להחדיר את העבדות צפון יותר. וברגע הזה, מתחיל המשבר שיוביל בסופו של דבר למלחמת האזרחים. כי בעצם עכשיו אנשים בצפון אומרים, מה זה? הולכים לגנוב לנו את המדינה, אוקיי? הולכים להשתלט, בעלי עבדים הולכים להשתלט, והם הולכים לקחת את האדמות הכי טובות, והם הולכים להשתלט על הפוליטיקה, והדמוקרטיה האמריקאית בסכנה. ומי שהעביר את המסר הזה שאמרתי עכשיו, בצורה הכי טובה, בצורה הכי חדה, בצורה הכי גאונית, זה אברהם לינקן. אברהם לינקן בעצם בנה את הקריירה הפוליטית שלו, בנה את המפלגה הרפובליקאית, כמובן לא לבד, על ידי בעצם אמירה שאומר, חברים, אנחנו, הדמוקרטיה האמריקאית בסכנה, בגלל שהעבדות הולכת להשתלט על כל ארצות הברית. הם כבר לא מסתפקים רק במדינות הדרומיות. האוליגרכיה הזאת, אוקיי? והוא היה קורא להם the slave power, כלומר, הכוחות המעמדיים, הדורסים האלה של בעלי עבדים, שאין להם את הערכים שלנו, ואין להם את הערכים של הדמוקרטיה האמריקאית, ואין להם את הערכים של השוויון והביזוריות, וכולי, הם הולכים להפוך את כולנו לסוג של עבדים, בזה שהם ישתלטו על כל אדמות, ולא יישאר לנו כלום, ואנחנו נחיה מהפירורים שנשארו, ויהיו פערים מטורפים, והחלום אמריקאי ימות. זה בעצם המסר שאברהם לינקולן הציג שוב ושוב לציבור האמריקאי. שימו לב, מה המסר הזה בעצם אומר? המסר הזה הוא בעצם המקביל לדעתי בישראל למסר של הכיבוש משחית. כלומר, הרעיון הזה שאומר, אתה לא יכול פשוט להגיד, אוקיי, יש את הדבר הזה שקורה במקום אחר, אבל הוא לא באמת משפיע על הדמוקרטיה הישראלית, הוא לא באמת משפיע על מה שקורה פה בארץ, הוא לא באמת משפיע על היחסי כוח, הוא לא באמת משפיע על הזכויות אזרח, זה בעיה שם, זה לא בעיה פה. בעצם מה שאברהם לינקולן עושה, זה אומר, לא, העבדות, והתפשטות העבדות והתחזקות העבדות הופכת לבעיה לא רק לשחורים. ופה צריך נקודה נורא חשובה. לפעמים אברהם לינקולן ידע לדבר על העבדים המסכנים, הוא ידע לעשות את זה, אוקיי? ואגב, צריך להגיד, לינקולן הוא כמו כל פוליטיקאי בתקופה הזאת, ניצל את התקשורת הרבה פחות מפותחת, ולכל קבוצה של אנשים שהוא הנועם בה, הוא היה נועם אחר, אוקיי? כל אחד היה מקבל מה שהוא חשב שהוא רוצה לשמוע. ככה היה הפוליטיקה פעם. אז לינקולן ידע לדבר על הצדדים המוסריים, המכוערים של העבדות, ומה אנחנו עושים לאנשים האלה וכו'. אבל זה לא היה העיקר שלו בשלב הזה, כי הוא הבין שזה לא הולך לדבר לרוב הציבור האמריקאי. ולכן העיקר של הנאומים של לינקולן, בטח ובטח שהוא באמת מתחיל לצבור כוח פוליטי אמיתי במחצית השנייה של שנות ה-50, זה מסר שאומר, העבדות זה רע בשבילכם. אתם, האנשים הלבנים החופשיים, העבדות זה רע בשביל הדמוקרטיה האמריקאית. כלומר, זה לא רק סיפור של השחורים המסכנים. אתם פה קורבן. ובעצם זה, לדעתי, המהלך המדהים של לינקולן עושה. כי בעצם מה שהוא עושה, זה בעצם מצד אחד הוא לוקח מהשמאל הרדיקלי את המסרים שלהם שמתנגדים לעבדות וכו', אבל הוא גם יודע לעטוף את זה בצורה הרבה יותר, נקרא לזה פרגמטית, אולי נקרא לזה שמרנית, אולי פשוט נקרא לזה משהו שמדבר אל רוב הציבור האמריקאי, שצריך להגיד, רובם לא חשבו ששחורים זה דבר מדהים, לא היו בדיוק מחבקי שחורים גדולים, ולא חשבו ששחורים זה צריך להיות הדבר הכי חשוב, הסבל של איזה מישהו שחי במיסיסיפי 1,000 קילומטר מהם, זה לא בדיוק מה שגרם להם להיכנס לקלפי והצביע למישהו מסוים. אבל מה שלינקולן עושה זה יותר מזה, כי בעצם הוא מצליח לשלב כל הזמן קצת יותר לטפטף את המוסרים, את המסרים המוסריים האלה נגד העבדות, לתוך הנרטיב היותר רחב הזה, שהעבדות זה רע לכלכלה, והעבדות זה רע לדמוקרטיה, והעבדות זה רע לחופש. למשל, הוא מדבר הרבה על ה-Declaration of Independence, הכרזת העצמאות. והוא אומר, תקשיבו, מה כתוב שם? All men are created equal. אבל הוא משתמש בנאום הזה לא בשביל להגיד עכשיו שהשחורים צריכים להיות שווים איתנו, אלא להגיד שאף אחד לא התכוון בעצם שהעבדות תהיה חלק כל כך משמעותי מארצות הברית, ואף אחד לא התכוון בכלל שהדבר הזה ישתלט על החיים שלנו, וזה נגד הערכים האמריקאים, וזה נגד המוסר האמריקאי, ולכן אנחנו צריכים לא לשים לדבר הזה סוף, אנחנו צריכים לעצור את ההתפשטות של העבדות, לדאוג שנשאר מבודד בדרום, ולא הופך להיות כל החברה האמריקאית. בקיצור, הוא מצליח להפוך את העבדות לסוגיה לאומית. עכשיו, אם אני מסתכל על הפוליטיקה האמריקאית לפני לינקולן, אז בבחירות נגיד לנשיאות, אתם תראו שם מפת בחירות שזה לא צפון דרום. היה, לפעמים זה היה מפת בחירות של בעד או נגד מכסים. כן, גם זה היה אז. לפעמים זה היה בעד או נגד הגירה. הרבה פעמים זה היה סוגיות כמו בעד או נגד מאגרים, או בעד או נגד קתולים מול פרוטסטנטים. היו כל מיני חלוקות פוליטיות. אבל החלוקה הפוליטית לא היה צפון דרום, והעבדות לא הייתה סוגיה מרכזית בפוליטיקה הלאומית אמריקאית. ומי שבעצם הופך אותה לסוגיה מרכזית בפוליטיקה הלאומית אמריקאית, זה לינקולן. על ידי כל מה שאמרתי עכשיו, והיכולת שלו בעצם להפוך את זה לאיום על הדמוקרטיה האמריקאית. האמריקאית. ובעצם כאשר הוא מגיע לבחירות של 1860, הוא מצליח לייצר קואליציה פוליטית חדשה. חלק מזה זה השמאל הרדיקלי שדיברנו על זה, אנשים שבאמת האמינו שהעבדות זה דבר רע, וראו בלינקון המנהיג הראשון שמדבר ומבקר את העבדות בצורה גלויה. אבל רוב הבייס, נקרא לזה, של אברהם לינקון, היה עיקרים פשוטים, אנשי עסקים קטנים, אנשים שלא היו בחלק מהשמאל מדיקלי, אבל הם מאוד 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 התחברו למסר של אברהם לינקון, שחייבים לעצור את התפשוט העבדות, כי אחרת זה יפגע בהם. זה מה שלינקון הצליח לעשות, ליצור קואליציה נגד, או שמביקורתי כלפי העבדות, שמחבר בין קבוצות שונות, בין השמאל לבין המרכז, בין היעיר לפידים לבין אולי איימן עודה או מרץ וכו'. זה בעצם הגאונות של אברהם לינקון.
חשבתי הרבה על השיר הזה של ניל יאנג, Southern Man, מכיר את השיר?
כן, אבל...
שיר פשוט ביקורת על כאילו האדם בדרום, שנכתב ב-70s, אז גם אחרי כל השינוי שאתה אומר, וכל הרפורמה, זה עדיין נמצא שם, לא? יש עדיין פערים בין הצפון לדרום.
אין ספק שכשאנחנו מסתכלים על הפערים של אי שוויון, של פגיעה בדמוקרטיה, אנחנו רואים שהמדינות הדרומיות הן בהחלט במצב פחות טוב מהמדינות הצפוניות, שאנחנו יודעים שגם המצב שם לא פיקניק. בפרק האחרון הזכרנו את מדיקייד, את המערכת הבריאות ציבורית שנותנים לאנשים הכי עניים בארצות הברית. יש מנהיגים בדרום, פוליטיקאים, שחוסמים את המדיקייד לאזרחים שלהם במדינות הדרומיות האלה, כי הם יחשבו שאם ייתנו להם עכשיו ביטוח בריאות ממלכתי, וזה אנשים הכי עניים בארצות הברית, הם אמורים להתחיל להצביע למפלגה הדמוקרטית. כלומר, באמת רמות של רוע וגם אנטי-דמוקרטיות, שאתה צודק, זה דברים שמזכירים בהרבה מובנים את העבר. וצריך להגיד, ברור שגם הבעיות של הדרום לא נפטרו עם סיום העבדות, אחרי זה יש לנו את הג'ים קרו וכולי, אז אין ספק שאנחנו יכולים לראות שיש מה שנקרא path dependency, ככה היסטוריונים קוראים לזה, שהבעיות, חלק מהבעיות שהעבדות יצר אז, הם עדיין איתנו, בדרום. אתה יודע, אם תסתכל על התוצר הלאומי הגולמי של מדינה כמו מיסיסיפי, בוא'נה, זה גרוזיה. אם תסתכל על השירותים הציבוריים שם, זה מדינת עולם שלישי. אם תסתכל שם על תמותת תינוקות, עד היום, של נשים שחורות בדרום, זה לא מדינה מתועסת מודרנית. אז אתה צודק, במובן הזה חלק מהמורשת הזאת נותרה, כמובן שגם יש פערים ענקיים בכל רחבי ארצות הברית, וממש לא רק בדרום, אבל כן, במובנים מסוימים, אני חושב שהחלק מהמורשת הזאת היא איתנו עד היום.
אז מה נעשה בישראל? כשאמרת הכיבוש משחית, אז אני מרגיש שזה מין אמירה שמיוחסת רק לאיזה מיליה מאוד מאוד ספציפי. האם המשמעות של המשפט הזה יכולה להיות רלוונטית גם לציבור יותר רחב בישראל?
אני חושב שזה אתגר מאוד גדול, אני בהחלט חושב שזה אפשרי. אני אביא לך דוגמה, אוקיי? היה איזה רגע, בעיניי קצת מכונן, לפני השביעי לאוקטובר, בהפגנות של קפלן, שאני זוכר שזה בדיוק היה... בדיוק, אתה יודע, סמוטריץ' וכל החבר'ה עושים את ההפיכה המשטרית, ואז בדיוק היה את הפוגרום הזה בחווארה. ואני זוכר שהיו אנשים בקפלן, וזה לא האנשים שהם כזה, אתה יודע, שמאל כיבוש, בוא נקרא להם, אוקיי? זה לא היה האנשים האלה עם החולצות להסתכל בכיבוש בעיניים. וגם הם צעקו שם, מה עשיתם בחווארה? כלומר, היה איזה רגע שליברלים ישראלים פתאום יכלו לעשות את החיבור של לינקון עשה, שאומרו, רגע, wait a minute, הסמוטריצ'ים האלה, הם התחילו בשטחים, שם הם פיתחו את כל התרבות שלהם האנטי-דמוקרטית, האנטי-שוויונית, הם התרגלו לדרוס אנשים, התרגלו בעצם לשעבד אנשים, התרגלו לזה שיש אזרחים דרג ב', ואז בעצם מה הם עושים עכשיו? הם לוקחים את הלקחים האלה מהכיבוש, ועכשיו הם מביאים אותם לכל ישראל. כלומר, לרגע היה נראה שיש שם מהלך של אברהם לינקון, שמצליחים להפוך את הכיבוש לסוגיה לאומית, במובן הזה שלא קשור בכלל. לפלסטינאים המסכנים וכולי, אלא לאיזשהו משהו שאיום על הדמוקרטיה הישראלית. קודם עשו את זה לערבים בשטחים, ועכשיו זה בא הביתה והולכים לעשות לכם את זה. ולצערי הרב, אז הגיע שביל אוקטובר, וצריך להגיד, זה הרגע אחד של חווארה, בדרך כלל הקפלניסטים לא דיברו כמובן בכלל על הכיבוש, אתה לא תצמא שקמה ברסלר מדברת על הכיבוש, לא תמצא אחים לנשק מדברים על הכיבוש, כלומר, אתה צודק לגמרי שאני קצת מנסה להביא פה אולי אובר אופטימיות, כלומר, אבל לפחות היה שם איזשהו קו, איזשהו חיבור, איזשהו אסימון שנפל, שמה, רגע, אולי הדברים האלה מחוברים, אולי זה לא מקרי שאותם אנשים שעכשיו מנסים לחסל את הדמוקרטיה הישראלית, הם גם המתלחנים והכובשים בשטחים. היה רגע כזה. ואני חושב שזה בדיוק הסוג הפוליטיקה שאנחנו צריכים להחזיר. אנחנו לא יכולים לבוא כשמאל כיבוש ולנופף דגל פלסטיני ולהגיד, אוי, אנחנו חייבים לעשות את זה בשביל העם הפלסטיני, אוקיי? עם כל הכבוד, הבעיה בכיבוש זה שהפלסטינים לא מצביעים. They don't fucking vote, רובם. ולכן, פוליטית זה מטומטם. אתה לא תשכנע בחיים מספיק אנשים להצביע למשהו בגלל שזה טוב לאנשים אחרים. אתה צריך לשכנע אותם שזה טוב להם. צריך להפחיד אותם. אתה צריך להפחיד אותם. לינקולן ידע להפחיד את הציבור האמריקאי. הוא ידע להגיד להם, תקשיבו. היום זה השחורים, מחר זה אתם. זה מה שהוא אמר בתכלס. וזה בעיניי, זה המסר של הפרק הזה, לנסות בעצם להראות איך בעצם אפשר לעשות דבר כזה. אגב, אתה יודע מי הבין את זה מאוד, את הקטע הזה? הדרום. כי כאשר לינקולן זוכה בבחירות על הקמפיין הזה, ולינקולן כל הזמן אומר להם, תקשיבו, אני לא רוצה לקחת לכם את העבדים. לא לוקח לכם את העבדים. אבל מה? אתם לא יכולים יותר, אנחנו הולכים לגרום לזה שהעבדות לא תתפשט וכולי. אני דילגתי פה גם סיפורים על בית משפט העליון, שבכלל היה מחבר את זה לישראל, אבל בדיוק בשנים האלה, עוד דבר שמאוד הדליק את האמריקאים, היה החלטה שנקרא Dred Scott. היה איזה עבד מהדרום שברח לצפון, אלו תמיד היו שאלות שנויים במחלוקת, כי אז השאלה היא, האם הצפון צריך בעצם לקבל את החוקים של העבדות בדרום, ובעצם להחזיר את העבד הזה. ובית משפט העליון אז היה בידיים של הדרום, בעיקר של אנשים סופר 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 ימנים, והם יכלו לקבל את ההחלטה של, כן, צריך להחזיר את העבד הזה. במקום זה, הם כזה השתינו מהקפצה, קפצו מעל הפופיק, ואמרו משהו כמו, בית משפט העליון אומר, אין כזה דבר אזרחות לשחורים, אין כזה דבר שחורים שהם בני אדם בעצם, ולכן ברור שאתם צריכים להחזיר אותם, כי הם לא בני אדם, כאילו לקח את זה, ובעצם שינה לחלוטין את הנרטיב, וזה גרם לאנשים להרגיש שהבית משפט העליון, ובכלל העבדות, מאיים בכלל על זכויות האזרח האמריקאיות, ולינקולן כמובן שהיה פוליטיקאי מעולה, ידע לקפוץ על זה, ולהגיד, תראו מה הם עושים, תראו, הנה היום זה לא מיסיסיפי, היום זה בית משפט העליון בוושינגטון DC, זה עוד מחר זה יהיה במסצ'וסטס, וזה, לך תדע איזה שינויים. כלומר, שוב, היכולת שלו בעצם להפוך את העבדות לאיום על השוויון, על הדמוקרטיה. אגב, לא דיברתי על הצדדים הפופוליסטיים גם של נגד העשירים בדרום, נגד התכונים האלה שיושבים כל היום בבית ומגרבצים בזמן שהעובדים, השחורים עובדים, זה ממש מסר שהתחבר מאוד למעמד הפועלים האמריקאי, שהצביע באחוזים מאוד גבוהים ללינקולן בשנים האלה. מהגרים שהגיעו רק מאירופה ואחרים, שמאוד התחברו למסר הזה של רק אנשים שעובדים צריכים בעצם לקבל זכויות פוליטיות, ואנשים שיושבים בבית ושותים לימונדה בזמן שמישהו אחר מרביץ לעבדים שלהם וכותפים את כל הכותנה, זה לא הדמוקרטיה וזה לא הצדק, וזה לא הכלכלה שאנחנו רצינו פה. ואני חוזר עכשיו לנקודה שהדרום הבין את זה, שכאשר לינקולן ניצח, הדרום הבין את האיום. הוא הבין מה בעצם הפור נפל, ואז הם מקבלים את ההחלטה הגורלית ואומרים, טוב, אנחנו לא רוצים להיות חלק יותר מארצות הברית. זהו, we're out. אנחנו רוצים להקים מדינה משלנו, מדינה the confederacy, יהיה לה בירה משלה ודגד משלה וכו'. ואז מגיע בעצם הרגע של לינקולן אומר, לא, אתם לא יכולים לעזוב, ואז יש מלחמת האזרחים, שהיא בעצם מלחמה בשביל, בהתחלה למשל, לשמר את ארצות הברית כמדינה אחת. אבל גם פה, תוך כדי המלחמה, גם מסיבות צבאיות צריך להגיד, כי המלחמה בהתחלה, לינקולן והצפון קצת זלזל בדרום, חשבו תוך שנה, אנחנו מתקתקים את הדבר הזה, וזה ממש לא היה ככה, אבל לאט לאט, לינקולן מבין שעצם המלחמה, שינתה את הציבור האמריקאי. והוא בעצם מבין לאט לאט שיכול להרשות לעצמו יותר בנאומים שלו. והוא בעצם מבין שהציבור האמריקאי ששולח את הילדים שלו למות, לא רוצים רק למות בשביל לדאוג שהדרום לא יעזוב, אלא אנחנו מתחילים לראות גם במכתבים של החיילים ששולחים הביתה, קובעים, אמא, אני נלחם בשביל החופש, אני נלחם בשביל הדמוקרטיה, אני נלחם בשביל לסיים את העבדות. וב-1863, בשיא של מלחמת האזרחים, לינקולן עושה שוב, תרגיל פוליטי מאוד חכם. הוא מבין בעצם שעכשיו האווירה השתנתה, ומצד שני הוא מבין שהוא יכול לסיים את העבדות במדינות הדרום, כי שונאים את הדרום עכשיו, זה האויב. ולכן גם מסיבות טקטיות של מלחמה, הוא בעצם מכריז את ה-Emancipation Act Proclamation, שזה משהו שבתחילת המלחמה לא דמיינו שזה יקרה, שהוא בעצם אומר שכל העבדים בדרום הם חופשיים, הוא ממסגר את זה בצורה יותר צנועה, הוא אומר, אני עושה את זה רק מסיבות צבאיות וכו'. פה אני גם חייב להגיד מילה על השחורים עצמם, כי זה לא פשוט לינקולן שעושה את זה מלמעלה, יותר ויותר היסטוריונים בשנים האחרונות מראים, שבעצם כאשר פורצת מלחמת האזרחים, הרבה מאוד שחורים, עבדים מתחילים לברוח מהמטעים ולהגיע לבסיסים צבאיים של הצפון. ואז הצפון לא יודע מה לעשות איתם. כלומר, מה, אני אחזיר אותם? לא רוצה להחזיר אותם. ואז בעצם מתחיל איזשהו דיון, מה עושים איתם? ובהתחלה פשוט אמרו, טוב, ניקח אותם שעבדו בבסיס הצבאי וכו'. אבל לאט לאט יותר מגיעים ויותר מגיעים. ובאיזשהו שלב אנחנו מתחילים לראות מפקדים ברמה זוטרה, זה לא לינקולן מקבל את ההחלטה הזאת מלמעלה בהכרח. שהשחורים האלה מגיעים לגבול או לבסיס הצבאי, והגנרלים והקבוצות האחרות בצבא אומרים, אוקיי, אתם משוחררים, בואו לצד שלנו. ואז קורה דבר עוד יותר משוגע, שזה בכלל משנה את ההלך רוח בצפון, וזה עבדים בדרום שבורחים לצפון, ולא רק שמשחררים אותם, אלא אחרי זה נותנים להם נשק ונותנים להם להצטרף לצבא הצפוני בשביל להילחם נגד העבדים. כלומר, זה משנה לחלוטין את התמונה, כי קודם כל ברגע שנותנים לחיילים האלה השחורים, ברגע שהופכים אותם לחיילים, אז זה שהוא איזה רגע של שוויון אזרחי, זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שרואים אותם בשדה הקרב, אומרים, וואו, בעצם כל הדברים שחשבתי על שחורים זה לא נכון, הם גיבורים, הם אמיצים, הם תותחים, הם חכמים, הם יודעים איך להילחם וכולי, וגם יש אויב משותף עכשיו, יש מישהו שהוא האויב המשותף שלנו, אנחנו, הלבנים מצפון והשחורים, יכולים יד ביד להצטרף, כדי לפגוע באויב הגדול, והאויב הגדול זה הדרום. ופה שוב, אני אעשה את החיבור לישראל, אני חושב שזה חיבור קל. כשאני שומע את בנט מדבר על זה, שבמבטיח שבבחירות הבאות, בקדנציה הבאה שלו, לא יהיו ערבים בקואליציה שלו, אתה יודע, אני לא רק מתחרפן בגלל שאני שמאלני ואני לא גזען, אני מתחרפן גם כי פוליטית זה כל כך מטומטם שאתה עושה דבר כזה, פשוט לוותר על 20% מהמצביעים שלך, ובכלל, לנסות להבין שהכוח האדיר שיכל להיות לך עכשיו, זה ליצור קואליציה חדשה עם ערבים ועם יהודים, וכל מי שרוצה מדינה דמוקרטית, וגם בישראל, בדיוק כמו שלינקולן השתמש במגילת העצמאות, גם אנחנו יכולים להשתמש במגילת העצמאות שלנו, ליצור קואליציה חדשה. ראינו את זה קצת? ראינו את זה קצת בקפלן, אבל תמיד זה רק היה בהקשר של דמוקרטיה, זה אף פעם לא באמת היה בהקשר של אזרחים ערבים. בכלל להגיד, אין ערבים מה לחפש בקפלן, אני כבר אמרתי, זה נראה לי בפרק קודם, אין להם מה לחפש שם כרגע, אין שם מישהו שפונה להם, איזה ציבור שאומר להם בואו, או אתם חלק מהמהלך הזה, אתם חלק מהתנועה הזאת למען הדמוקרטיה הישראלית. לסיכום, המלחמה מסתיימת בסוף, הרבה אנשים מתים, אני ממש לא מאחל שיהיה מלחמת נזכים בישראל, זה ממש לא המסר של הפרק הזה, ושוב אני אגיד, אני מאוד מאוד מקווה שזה לא מה שיקרה. המסר שאני כן רוצה להעביר, זה מסר שגם השמאל צריך להיות חכם, והשמאל צריך ללמוד לא להיות טהרן, ולא להיות רק זה שצודק כל הזמן, ולהגיד, אוח, בני גנץ עם הגזענים האלה, או אוי, היעיר לפיד עם המצפים, כאילו גם אני עושה את זה, זה קל לעשות, אבל לינקולן לא עשה את זה, לינקולן הסתכל עליהם ואמר, מה אני יכול לעשות בשביל להביא את האנשים האלה לצד שני, איזה בעיות יש להם בחיים, ואיזה בעיות, איזה אתגרים הם עומדים בפניהם, והנה, אם הם כל כך, יש להם כל כך הרבה תשוקה, למען הדמוקרטיה הישראלית, אז אולי אני רק צריך לעשות, לחבר להם כמה דברים, בדבר הזה, ושהם יבינו שהאיום שמגיע מבן גביר ומשיגיע מסמוטריץ' זה איום שמגיע קודם כל מהכיבוש של עם אחר. טוב, תודה לכם שהזנתם, תודה שוב לדור קומט על ההפקה העריכה והשאלות המעולות. בהמשך אנחנו רוצים לעשות גם פרק על איזשהו סרט מסוים, אז אני הולך להגיד לכם מראש איזה סרט לראות, יהיה לכם קצת שיעורי בית, אבל עוד לא הגענו לזה, יהיה לנו עוד כמה פרקים בקנה לפני זה, אז אני מקווה שיהיה לכם שבוע טוב, ונתראה שוב בשבוע הבא.
רדיקל, בית לשם שינוי.
זה טוב מדי, אבל יותר קשואלי.
אוקיי, רדיקל, בית לשם שינוי.